לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, יום ירושלים, כ"ח באייר תשע"ח, כצפוי. היומן שלנו היום יוקדש ברובו המוחלט לענייניה של ירושלים, מעט היסטוריה שנוגעת לשחרורה של העיר, אבל לא רק. על המהלכים הצבאיים שקדמו לפריצה לירושלים העתיקה, וגם על השאלה מי הגיע ראשון לכותל המערבי, אנחנו נדבר כאן עם ההיסטוריון הצבאי הדוקטור אורי מילשטיין. מילשטיין יקרוך כאן בין שני העניינים, בין שתי השאלות הללו, ויפרוס את רצף האירועים כפי שעלו במחקריו ובתעודות שהגיעו לידיו במרוצת השנים. על שאלת זהותם של הראשונים שהגיעו לכותל, הוא ישיב והסתמך גם על צילום שהתפרסם רק בשנה האחרונה. שחרורה של ירושלים התעכב עד שנת 67 במלחמת ששת הימים, אבל לטענת הפרופסור שמואל סנדלר, ייחודה של העיר יכול היה להתרחש גם תחת כהונתו של דוד בן גוריון, שבחר מתוך עמדה מושכלת וריאלית, היסטורית, מדינית, שלא להביא לייחודה של העיר. הפרופסור סנדלר יהיה כאן כדי לספר על מחקרו שמסביר את עמדתו זו של בן גוריון, עמדה שאותה הוא מכנה משפט שלמה הפוך. ומכאן נעבור לימים אלה, על רקע העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, יוצאת תנועת התעוררות בקמפיין שקורא גם למשרדי הממשלה סוף סוף לנהוג גם הם כך ולהעביר את יחידות הממשלה לבירה. יושב ראש התנועה, אופר ברקוביץ', ישוחח איתנו. לדבריו, המציאות שקיימת כיום לא רק שפוגעת במעמדה של ירושלים ומונעת ממנה העצמה וחוסן כלכלי, אלא שמדובר במציאות שמנוגדת לחוק. אנחנו מבקש ממנו הסברים על הקביעה הזו. וארגון בסיס חוקי, שעוסק בקביעת חוקיות ריבונותה של ישראל ביהודה ושומרון במשפט הבינלאומי, קורא לאיחודן של תוכניות הריבונות השונות לתוכנית אחת שתהיה להצעתו המדינית הראשונה והמסודרת והמוסדרת של הימין הישראלי. נדבר גם על כך בהמשכו של היומן. כן, מסתבר שביומן הזה אנחנו לא נעסוק, בניגוד למקומות אחרים, לא נעסוק באירוויזיון, לצד האיחולים לירושלים שתארח את האירוויזיון בשנה הבאה. אנחנו נעסוק בעניינים אחרים, כמו שהבנתם. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום ושבוע טוב, אנחנו אומרים להיסטוריון הדוקטור אורי מילשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
יום ירושלים, ואיתך אנחנו רוצים לשוחח על שני עניינים הכרוכים זה בזה, כך ניתן לשער. העניין הראשון הוא הקביעה שלך שבעצם הצנחנים לא היו הראשונים שהגיעו אל הכותל המערבי. אנחנו נרצה לשמוע על העניין הזה, אבל נרצה לשמוע גם על עצם המהלכים הצבאיים שקדמו לפריצה ממש אל העיר העתיקה. יש על כך לא מעט גרסאות, ירי מכאן, ירי משם, פקודות שהגיעו או לא הגיעו, נתקעו בדרך, דברים לא ברורים. נרצה ממך כמה עברות בעניין, ואני משאיר לך את ההחלטה במה לפתוח.
בוא נתחיל במה שקדם לפריצה לעיר העתיקה.
כן.
אז ככה, אפשר להגיד באופן כללי שאנחנו מדברים על השבעה לחודש. עכשיו, בשבעה, המלחמה התחילה הרי בחמישי לחודש, ואז היה לנו יום שני, אחר כך שישי זה יום שלישי, ואנחנו מגיעים ליום רביעי. אפשר להגיד פחות או יותר שלפחות אחרי הקרב של היום הראשון והשני למלחמה, זאת אומרת החמישי והשישי, הליגיון למעשה בתוך ירושלים לא נלחם. עכשיו היו פה ושם צלפים, והיו גם מקרים שאנשים נהרגו מאש כוחותינו, וברור שאם אתה יש לך מלחמה בשטח בנוי, ואנשים מתחבים נגיד מתוך, מאחורי קירות או מחלונות, אז אפילו אם אתה כוח איכותי ויחסית גדול, אז בקרב בשטח בנוי נפגעים פה ושם אנשים, אם זה הרבה או מעט, אתה יודע, הכל יחסי, אבל ברור שבשבילנו זה הרבה מאוד. עכשיו מה שקרה הוא שאנחנו מגיעים ליום רביעי בבוקר, וביום רביעי בבוקר מצד אחד ישנה עוד כל מיני פעילויות שהצנחנים, לפחות הצנחנים, עשו לא בירושלים מזרחית, אפשר להגיד, לא בירושלים העתיקה, אבל המגמה הייתה כבר מההתחלה להגיע, להיכנס לעיר העתיקה ולהגיע לכותל ולהר הבית. כל זה לא קשור לשאלה של הכרעה צבאית. הכרעה צבאית כבר הייתה, וכמעט הייתי אומר שהכרעה צבאית הייתה מעצם העובדה שפרצה המלחמה בירושלים. מדוע? כי בסך הכל בירושלים בצד היהודי לחמו שלוש חטיבות. זאת אומרת, חטיבת ירושלים חטיבה 16, חטיבה 10 שריון מורי בנרי, חטיבת ירושלים לעזר המיטאי, וחטיבת הצנחנים מוטה גור. מולם בסך הכל הייתה חטיבה אחת ירדנית, וגם היא הייתה מפוזרת, כך שהיו פה מעטים מול רבים, זה הירדנים מעטים ואנחנו הרבים. ולא הייתה בכלל שאלה שאנחנו נכריע אותם. הבעיה הייתה בכלל אם להילחם או לא להילחם, וכל התהליך הזה של להילחם בירושלים היה תהליך שבניגוד להחלטות הראשוניות של מלחמת ששת הימים, החלטות הראשוניות של ששת הימים היו שנילחם רק בחזית הדרומית, זאת אומרת מול מצרים, ומה שנוגע לחזית המזרחית והצפונית, בפירוש נאמר שאנחנו נבלום ונספוג, אבל לא נילחם כדי שלא יהיו שתי חזיתות, אבל הדברים השתנו תוך כדי המלחמה. עכשיו, מה היה עניין ירושלים? עניין הרוב היהודי. עניין הרוב היהודי או עניין העיר העתיקה היה עניין יותר טקסי מאשר צבאי. זאת אומרת, מצד אחד כמובן, יש שאלה שכבר בן גוריון ב-48 התלבט בה, ומשה דיין גם כתלמידו של בן גוריון במובן הישיר וגם כאיש האסכולה של בן גוריון, היה חשש גם ב-48, מה אנחנו נתעסק בעיר העתיקה ששם יש גם כנסיית הקבר וגם אל-אקצה וגם אומר, וזה מקומות קדושים ובעייתים, למה לנו, מה אנחנו צריכים את כל הדברים האלה?
מי צריך את הוותיקן הזה?
מי צריך את, כן, גם ותיקן וגם האסלאם, מי צריך את כל זה? ליל, עד עוד פחדו יותר מהנוצרים, היום יותר יש בעיה עם המוסלמים, אבל גם עם הנוצרים יש בעיות. בכל מקרה, משה דיין פחות או יותר, בעקבות בן גוריון, חשב, מה אנחנו צריכים, אם כבר, אוקיי, הייתה כבר מלחמה בירושלים, בשביל מה אנחנו צריכים את כל ה... אזור הישן הזה, שזה בן קולו, לפחות לדיין ולדומיו, זה לא אמר הרבה. כמובן אחרי זה דיין כתב על ארץ ישראל, אבל תשמע, יש הבדל גדול.
דווקא הוא כאספן עתיקות, אני מתנסח בעדינות, אספן, היה יכול להיות מאוד מעוניין באזור הזה, לא?
כן, אבל משה דיין כאספן עתיקות, הוא אספן עתיקות, הייתי אומר במובן הציוני, כנעני. זאת אומרת, אספן עתיקות של ארץ כנען, אבל כל השאלה הזאת של ארץ ישראל או ארץ ציון או ארץ האבות, לגבי משה דיין זה לא, ולכל הדור שלו ודור ההורים שלו כמובן זה לא אומר הרבה, לכן הם הלכו להתיישב בעמק הירדן, הוא נולד בדגניה ואחר כך בעמק ישראל, וירושלים לא עניינה אותם, כך היא לא דיברה אליהם ירושלים. זה לגבי משה דיין, אבל משה דיין מצד שני היה פוליטיקאי, והוא הבין יפה מאוד, כמו שבן גוריון היה פוליטיקאי, גם בן גוריון בפרוץ מלחמת העצמאות לא התעניין בירושלים, ולכן ירושלים סבלה מאוד בפרוץ מלחמת העצמאות, אבל מהר מאוד הוא שינה את דעתו. ואותו דבר לגבי ששת הימים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על על העיר העתיקה, זה השאלה הטקסית.
רגע, אז התחלת לומר, דיין הוא פוליטיקאי, וככזה הוא הבין יפה מאוד ש...
כפוליטיקאי הוא הבין יפה, הוא הבין שני דברים. הוא הבין שלרבים מהציבור היהודי, גם בארץ ישראל, גם במדינת ישראל וגם בעולם, העיר העתיקה היא חשובה מאוד, העיר העתיקה בכלל חשובה מאוד, ובוודאי ובוודאי הכותל המערבי. זה הוא הבין, הבין מצד אחד. אבל מצד שני, וזה קשור גם לשאלה הזאת של מי הגיע הראשון לכותל, יש פה שאלה של טקס. ואם נגיד הוא, משה דיין, יהיה אחד מאלה שלימים יגידו משחרר ירושלים או משחרר העיר העתיקה או משחרר הכותל, זה טוב בשבילו לקרדיט, כי הוא בכל זאת שאף להיות ראש ממשלה, ולא רק ראש ממשלה, אלא אתה יודע, כמו שבן גוריון ואחרים, בגין גם, לפי דעתי גם נתניהו, שואפים להיות אישים היסטוריים, זאת אומרת לעשות גם, כמובן, אהוד ברק מאוד, רוצים לעשות מעשים היסטוריים, זאת אומרת לבנות המדינה, בן גוריון, נניח בגין, לעשות השלום עם מצרים, רבין, אני יודע מה, את השלום עם, עם ירדן, או את, הוא חשב גם את השלום עם פלסטינאים, בינתיים זה לא יצא, אבל יש להם שאיפה, בשביל זה הם צריכים להיות ראשי ממשלה, בשביל להיות ראש ממשלה, זה טוב, הוא הבין, לא רק הוא הבין, גם אחרים מבינים, זה טוב מאוד שהוא יהיה בטקס של שחרור הכותל. וזה בדיוק קשור לעניין של מי הגיע ראשון ומי הגיע שני. עכשיו, בשביל להגיע לכותל, לא הייתה שום בעיה. משום שלא היו, עוד כמו שאמרתי קודם, לא היה צבא בעיר העתיקה, והיו כמה צלפים, באמת היו, והיו חילופי עיריות אפילו כשנכנסו, אבל לא היו נפגעים למיטב ידיעתי, אולי פצוע אחד, אני לא זוכר, אבל בכל אופן, בעיות צבאיות לא היו. עכשיו יכלו להיכנס מתי שרוצים, אלא מה, ופה אלא מה. ופה מתחיל הסיפור. אז נניח שהממשלה כמובן ישבה ודנה והחליטה בשעה שש, בשש ורבע, והיו דיונים פה, דיונים שם, אחר כך זה הולך לפיקוד מרכז, פיקוד מרכז מעביר את זה לגזרת ירושלים, ועל כל זה יש דיונים. בסופו של דבר, האינטרס, אם אני חוזר עוד פעם, האינטרס של משה דיין, בעצם משה דיין היה לא רק שר ביטחון, היה גם רמטכ"ל על. הוא גם היה ראש ממשלה, אתה יודע, במונחים של רומא העתיקה. זאת אומרת, ברגע שיש מלחמה, ישנו דיקטטור, והדיקטטור, אמנם לזמן קצוב, הוא זה שמקבל את כל ההחלטות בזמן המלחמה. זה בעצם מה שהיה מעמדו האמיתי של משה דיין, למרות שזה נקרא רק שר ביטחון. רק במרכאות, זה הרבה. אז משה דיין היה מעוניין שיהיה טקס, ובטקס של שחרור הכותל המערבי, ושהוא ישתתף בטקס, והטקס צריך להיות טקס מכובד ומפואר, וטקס עם כל האלמנטים של הטקס. עכשיו, כשאתה בונה טקס, אז גם הקהל הנוסף בטקס הוא קהל חשוב, וכמו עכשיו השגרירות של האמריקאית בירושלים, השאלה את מי מזמינים, את מי לא, אפילו יש חברי כנסת שלא הזמינו, או כן הזמינו, זאת אומרת, לא מספיק שמשה דיין לבד יהיה, הוא צריך להיות עם לוחמים, אז מי הם הלוחמים המתאימים? כמובן צנחנים. ולקחת אחרים, או מי שיהיה, או מי שהגיע, או גם אלה וגם אלה, הוא רצה שזה יהיה טקס כמו שמכינים טקס. ואז ההחלטה הייתה שהצנחנים הם שיהיו בטקס הזה. כמובן שפה יש גם הקשר בין משה דיין לבין מוטה גור, ומוטה גור כמו משה דיין, אמנם היה רק במרכאות אלוף משנה, והיה עדיין איש צבא, אבל איש צבא, כמו שאנחנו יודעים על מוטה גור, שהייתה לו מאוד מאוד הבנה בנושאים של יחצנות, נקרא לזה כללית. ומוטה גור הייתה לו עוד בעיות, כי הייתה עליו ביקורת כבר במלחמה, בוודאי אחרי המלחמה, על ההתנהלות בעיקר בקרב גבעת התחמושת והעבדות הרבות, ואז אם יש לך איזה אירוע כזה, כמו שחרור הכותל ומי שחרר הצנחנים, זה גם קצת משכיח עניינים אחרים, וגם אולי מצדיק את העניינים. זאת אומרת, אנחנו, למה אנחנו הקרבנו מה שהקרבנו בגבעת תחמושת? בשביל לשחרר את הכותל. זאת אומרת, פה היה איזה קשר, כנראה, בין מוטה גור לבין משה דיין, והם ככה הכירו אחד את השני כבר הרבה שנים, עוד מהתקופה של פעולות הגמול, כשמוטה היה מ"פ ואחר כך היה מגד הנחל המוצנח, ואז ההחלטה הייתה שהצנחנים הם יהיו הראשונים.
עכשיו, מה אכפת לנו? אולי באמת הם היו, ואתה אומר, לא, יש עדויות לזה שלא הצנחנים, עוד לפני שהצנחנים מגיעים, יש שם כוח אחר.
כמובן, גם זה יכול להיות, אתה יודע, אבל אנחנו פתאום מתברר לנו, כשמתברר לי בכל אופן שעשיתי עכשיו מחקר, שהעסק היה עסק מורכב, והעסק היה כזה. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים, ועם ישראל יודע, שהצנחנים הגיעו לשער האריות, ואז מוטה אמר בן סורסה, והוא הגיע להר הבית, והגיע להר הבית ב-10:15 בבוקר, והוא דיווח הר הבית בידינו. קודם כל זה מעניין, לא הכותל בידינו, אלא הר הבית בידינו, שזה גם איזושהי בכל זאת בעיה, הלכתית בטח, אבל לא זה הדבר החשוב, כי מוטה גם כן אולי לא כך הבין, שיותר טוב לו בעצם מבחינה טקסית שהוא יגיע לכותל ולא יגיע להר הבית. אבל מה שנשאר זה הר הבית בידינו. מה מתברר? מתברר שגדוד 163 של חטיבת ירושלים, גם באותו אפשר להגיד בוקר או באותו לילה, אבל לקראת בוקר, קיבל פקודה גדוד 163 להשתלט על איזה מוצב של הירדנים על הר ציון. אז הם באמת ככה לקראת בוקר מוקדם, מוקדם אולי לא כל כך מוקדם, הגיעו להר ציון, לא מוקדם מאוד, הגיעו להר ציון נניח בסביבות 8:30-9. מה שהתברר בהר ציון, שהירדנים ברחו, אז למעשה לא היה קרב. יכול להיות שאם היה קרב, היה משתהים וכו' וכו', אז כל העסק לא היה נולד, אבל לא היה קרב. עכשיו, הייתה שם פלוגה אחת, יש בפיקוד אלי קידר, קודם מזרחי, ואלי קידר זה, הוא גם נולד בעיר העתיקה, והוא, גם איתו דיברתי, אפילו עכשיו אפשר לדבר איתו, יהודי מבוגר, אבל אפשר לדבר איתו. אז אלי קידר, שהוא הכיר את הרוב עוד מילדותו, אז הוא עם הפלוגה שלו מהר משער ציון, שהנעול, הוא ירד למטה לשער האשפות. ושער השפוט היה פתוח, זאת אומרת אפשר היה לעבור דרכו. עכשיו אני לא צריך להגיד לך ולעם ישראל שמשער השפוט לכותל זה איזה 200 מטר, זה שום דבר. אז הוא הגיע לשער השפוט, שער השפוט היה פתוח. אבל הוא לא הלך לכותל, הוא הלך לרוב היהודי, לבית שבו הוא נולד. זאת אומרת הוא רצה להגיע לשם. ואז היה מ"פ אחר, יעקב רשף. ויעקב רשף בעצם קצת הסתבך עם ירי של צלפים, ואחר כך היה גם עוד איזה משהו שירו באיזה ערבי לא חמוש, והייתה שם, תראה, ענייני תואר הנשק תמיד מלווים אותן, אני לא יודע מאז ומתמיד, בכל אופן מלחמת העצמאות בטח, אז גם פה הסתבכו, ואז קרה הדבר הבא. המגד של הגדוד הזה נהרג יום קודם, פייקס, ואז מונה מגד אחר, ברוש, והוא קיבל... במכשיר הקשר הודעה מברוש, אתה בשום אופן לא ממשיך לכותל, אתה עוצר בשכונת המוגרבים, שזה מרחק, אני יודע, חצי דקה מהכותל. אז הוא רצה להפר את הפקודה, אמר לעצמו, מה פתאום, אני שהגעתי לאירוע היסטורי כזה, בסוף אני לא אגיע, רצה להפר את הפקודה. ואז נאמר לו עוד פעם, אל תלך לכותל, כי יכול להיות שיש שם צנחנים, ואז אם תגיע לשם, אז יכול להיות שיהיה עדות צדדי, ואתה תהרוג צנחנים, או צערים יהרגו אותך, ולפי עדות שלו, שעכשיו ריאנתי אותו, הוא הגיע, נו טוב, גם להפר פקודה, וגם בסוף בגללי ימותו אנשים, לזה אני לא מסוגל, והוא נעצר איזה 100 מטר מרחבת הכותל, שאז כמובן הייתה צפופה מאוד. מה שקרה, זה קרה דבר, שקורה בחיים, נו, מה שאפשר להגיד קאוטי. הייתה פלוגה שלישית של עוזי אלובסקי שנהרג במלחמת יום הכיפורים. והפלוגה הזאת השלישית, כשפלוגת קדר ופלוגת רשף נכנסו דרך שער האשפות, הם חיכו מאחורנית, מאחורי החומות. ישבו וחיכו. ואותו עוזי אלובסקי, כשהתחיל הקרב או לא הקרב, חילופי העיריות עם הצלפים, אז הוא נכנס דרך שר ההשפעות, ראה מה קורה. עכשיו, לא, אף אחד לא אמר שלא צריך להיכנס, כי אף אחד לא חשב שהוא נכנס, הוא היה פלוגת עתודה, הוא היה מאחורנית, ולא צריך להשתמש בו. ואז כנראה הוא נהרג, אי אפשר לברר איתו בדיוק מה הוא התכוון, אבל יותר מאוחר כמובן. אז הוא כנראה החליט שהוא עוקף או עובר דרך החיילים של רשף ומגיע לכותל. אבל פה נכנס עניין נוסף. והעניין הנוסף זה קצין האגם, המספר 3 בחטיבה, עמוס נאמן, סגן אלוף עמוס נאמן, חי, יחמיד מדי פעם, ועמוס נאמן גם היה שם. וכשעמוס נאמן ראה שרשף מקבל פקודה לא להגיע לכותל, הוא יצא חוצה והלך למכונית שלו עם כל האמצעי קשר, והתקשר לקצין האגם של הפיקוד. וקצין האגם של הפיקוד זה אריק רגב, שהוא נהרג יותר מאוחר בבקעה באחד המרדפים. והוא אמר לאריק, שניהם הכירו את אחד את השני מהצנחנים. אותו עמוס נאמן היה מפי שלי כשאני הייתי בצנחנים. אז עמוס נאמן מתקשר לאריק רגב, ואומר לו, אריק, תן אישור שרשף יגיע לכותל. כל זה אנחנו מדברים בערך שעה 9:30, ומוטה בכלל הגיע לשער העריות ב-10, זאת אומרת, הרבה לפני זה, לפי כל הנתונים והעדויות וכו'. אז אריק רגב לפי עמוס נאמן אמר לו כך, בשום אופן שלא יגיעו, יש פקודה שלכותל יגיע הרב הראשי הרב גורן והתקע בשופר, זאת אומרת זה מראה לך שתוכנן טקס, לא שאני נגד, אבל אני רוצה לראות מה היה, ויגיע גם עוזי נרקיס אלוף הפיקוד, והרבה יותר בכירים, כשהיום אנחנו יודעים שהבכיר של הבכירים היה משה דיין, שאפילו דאג שיש כל לא יהיה שם, שזה עכשיו גם היה איזה תוכנית בטלוויזיה בנושא, אצל דרוקר נדמה לי, בערוץ 10. אז כשעמוס נאמן שמע את זה, ויש מין פקודה כזאת, אז בסדר, אז לא ממשיכים. אבל ילובסקי לא ידע את כל המסע ומתן הזה וכל הפקודות, וככה החבר'ה של ילובסקי הגיעו לשם. עכשיו הם הגיעו, ויצא ככה שהגיעו לשם גם 3 חבר'ה מהקריה הגרעינית בדימונה. הם בעצמם, השלושה חבר'ה האלה, ברחו, יש חבר'ה שהם משמר הקריה הגרעינית. הם הסתלפו בלי רשות בפרוץ המלחמה, והם באותו בוקר הגיעו לשם. והם צילמו, הם צילמו, והצילום הזה אף אחד לא ידע ולא שמע ולא כלום. אבל לפני שנה בערך, זאת אומרת 50 שנה לשחרור הכותל, יהודי אחר בשם אריק מאייר, שהוא קרוב משפחה של אחד האנשים מהקריה הגרעינית, הוא בעצמו איש מודיעין ויש לו חברת מודיעין, אריק מאייר טרגט, הוא העלה את התמונה הזאת לפייסבוק, ואז פתאום חבר'ה מילובסקי, מהחבר'ה של ילובסקי, נתקלו בתמונה וראו את התמונה וזיהו את עצמם, ואותם דברים שהם אמרו כבר הרבה זמן, שהנה אנחנו היינו ראשונים ואף אחד לא התייחס אליהם, פתאום רואים תמונה, ורואים תמונה. עכשיו, איך אפשר לדעת מתי צולמה התמונה? כי מעליהם יש שלט אל בורק, ואל בורק שם החיה, סוס, החיה הפלאית, שאיתה מוחמד עלה לשמיים ואחר כך חזר איתה בחזרה, היה שם שלט כזה, והשלט הזה הורד. זאת אומרת, ועכשיו יש גם צילום שמנסים להוריד את השלט, ואת הצילום הזה של מנסים להוריד את השלט צילם מיכה ברעם, ומיכה ברעם, נו זה צלם ידוע בעל פרס ישראל, הוא מעיד שהוא צילם את זה באותו יום 7 לחודש בצהריים. זאת אומרת שמי שהצטלם בתמונה ההיא של החבר'ה מהקריה הגרעינית היה ביום הראשון, אבל עוד קודם. זאת אומרת שכל הסיפור שלהם הוא סיפור שמקבל ביסוס מהתמונות, וכמובן גם מעדויות. וכמו שפעם אמר ראש ה-CIA, איך אני יודע מה האמת? אם שלושה שקרנים באופן בלתי תלוי אומרים את אותו דבר, סימן שזה אמת. ככה בית המשפט עובד. מה מתברר? מתברר שיש עוד יהודי אחד בשם יצחק שמעון. ויצחק שמעון זה היה סייר במחלקת המודיעין של הגדוד. ויצחק שמעון גם נמצא בתמונה הזאת. והוא לא חלק מהפלוגה, הוא הגיע לשם, והוא היה שם רק אז, הוא לא בא אחרי זה והצטלם. זאת אומרת, מה זה מלמד? שהתמונה הזאת צולמה באותו יום, ולפני שהצנחנים הגיעו, וכל הדברים האלה כמובן התבררו רק לאחרונה, וזה כשלעצמו מעניין מאוד. אבל מה שאולי גם מעניין, אבל מצד שני חמור, שיש תחקירים, ויצא לאחרונה ספר על ירושלים בששת הימים, של דוקטור אביטל, שהוא התייחס קצת לנקודה הזאת שהעליתי, אבל טען שאין לה בסיס, למה? כי יש תחקירים של אותם אנשים, שאני גם ריינתי אותם, הסמך מנפי רונן, והממים אלישקוביץ' ודעת, ושם בתחקירים נאמר, שהם הגיעו לכותל רק בלילה, אז אם הם הגיעו באותו יום בלילה, הם לא יוכלו להגיע לפני הצנחנים. מה טוענים שלושת האנשים, הממפי ושני הממנים, שהם אחר כך היום רבי ישרנים, ואנשים רציניים ומשכילים, ובסדר, ובריאים בנפשם, הם טוענים שמה שכתוב בתחקירים, ולא רק זה, גם דברים אחרים, לא אמרנו ובכלל לא תוחקרנו. וזה מעלה שאלה, שיכול להיות שיש פה תחקירים, ואולי לא רק תחקירים, אלא מסמכים מזויפים, שלצורך זה שיהיה טקס, והטקס יהיה עם הצנחנים, וכולם יאמינו שהגיעו ראשונים, עם משה דיין וכולי, לצורך זה גם זייפו מסמכים. וזה כמובן דבר חמור מאוד, וכל זה כמובן עלה פעם ראשונה. זהו.
זהו הסיפור, זהו הסיפור, אבל מסתבר שלא זה סופה של הפרשה הזאת, מן הסתם.
בוא אני אגיד לך לגבי כן. סופה, יש לא מעט אנשים שמערים, אני דיברתי עם הרבה אנשים, וגם דיברתי עם אנשים שאמרו שלא דובים ולא יער. למשל באים ואומרים שהצולמה, התמונה צולמה לא בשביעי לחודש, אלא שלה בשמיני לחודש. והיא לא צולמה בכלל בצהריים, אלא צולמה בערב. ובכלל את האלבורק הורידו רק למחרת, כשהיה שם בן גוריון ואמר מה פתאום זה נמצא שם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד טיעונים מסוגים שונים. אבל אם אני לוקח את כל הדברים האלה ביחד, אז אני הגעתי למסקנה שאכן אנשי פלוגה ב' מגדוד 163 הגיעו ראשונים לכותל, ואחר כך אפילו מחלקה מהם עוד לפני מות הגור עלתה להר הבית, הסתובבה, לא פגשה שם אף אחד בתיקוד ינקה לגת וחזרה. זו המסקנה שאני הגעתי, אבל כמובן כמו שאני מפריך אחרים, אז בכל הכבוד אם מישהו ימצא נתונים נוספים, הוא ימצא פרחות במה שכתבתי, אז זה חלק מתהליך המחקר.
כן. אז אתה מזמין אחרים, מאתגר אחרים, נקרא לזה כך, להפריך כן? את טענותיך, אבל מזמין. שיהיו ממוסמכים, שיהיו ממוסמכים אם אפשר.
שיהיו ממוסמכים, כן.
הדוקטור אורי מילשטיין, תודה רבה לך על הדברים.
תודה,
כל טוב. טוב. שלום, שלום.
שלום.
אז אחרי שעסקנו במלחמת ששת הימים, ומי הגיע לפני מי, לאן, בעקבות איזה פקודות, אנחנו רוצים להעלות את השאלה בעצם, למה כבר בן גוריון לא הכניס אותנו לעיר העתיקה, לא ייחד את ירושלים, מה מנע ממנו את הדברים, האם מדובר ביד המקרא, או שאולי היה כאן איזשהו תכנון מוסדר של ראש הממשלה הראשון שלנו, ואנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה הזו עם מי שחקר אותה, הפרופסור שמואל סנדלר, שלום לך.
שלום שלום, כן.
נשיא מכללת אפרתה, ובוא תן לנו מענה לשאלה הזאת. מדובר במקרה או בתכנון מושכל?
כן, אני הופתעתי לגלות שרבים לא יודעים את את השאלה הברורה. הייתי קורא למדיניות של דוד בן גוריון, משפט שלמה הפוך. בן גוריון, קודם כל נתחיל בזה שהוא הבין משלב מאוד מוקדם בקריירה הפוליטית שלו שאני מדבר כבר לשנות ה-20 וה-30, שירושלים היא חשובה לתנועה הציונית ואין בלתה, אין מקום לוותר עליה. יחד עם זאת הוא היה ריאליסט והוא הבין גם את כל המכשולים, את העולם המוסלמי, את העולם הנוצרי שהתנגד, והחליט ללכת בדרך מאוד מיוחדת. אז קודם כל, בכל תוכניות החלוקה הוא אמר כן, שכולם הרי הוציאו את ירושלים, נתנו אותה או לעולם הערבי או לעולם הנוצרי או הבינלאומי, שזה היה מעין הבטחה שגם לנוצרים יהיה כאן אחיזת רגל. אז הוא תמיד דחה את נאמר שתהיה בעולם השייכת לעולם הערבי, והשתדל בכל אופן לחזק את היישוב בירושלים. עכשיו, במלחמת השחרור, כן, הוא מאוד, בוא נאמר ככה, אולי הדור הזה לא יודע, אבל היו מלחמות דמים על דרך לטרון שתחבר, שלא תנתק את ירושלים ממה שנחשב היה צריך להיות מדינת ישראל המצומקת, כי זה באמת היה הרבה פחות אפילו מה שקיבלנו ב-67. למעשה זה היה רק גליל, שרון ועוד קצת במרכז. ואז הוא עלה ונלחם על זה, ובהחלט החליט שצריך לי, זה היה השלב הראשון, שצריך לשמור על הקשר עם ירושלים. ועל זה הוא נלחם, וכמו שאמרתי, היו הרבה קשיים והרבה קורבנות במלחמת הטרור, ביניהם גם אריאל שרון נפצע. בכל אופן, לאחר נפילת העיר העתיקה, נראה שבן גוריון החליט על דרך מאוד מאוד מעניינת. הוא החליט שהדרך היחידה לשמור על כך שירושלים תישאר בידינו היא דווקא על ידי חלוקת ירושלים. דהיינו, לא לנסות לכבוש את העיר העתיקה מידי הלגיון, ושלפחות נקבל את החלק המערבי, ותוך הבנה ותוך שהוא הבין, שהוא העריך שאם הירדנים ישלטו בעיר העתיקה, זאת אומרת, חלק יהיה ערבי וחלק יהיה יהודי, הרי כל תוכנית הבינאום של ירושלים לא תצא לפועל. ואכן זה קרה.
כלומר, הוא ראה בתוכנית הבינאום את האופציה הפחותה ביותר, ועדיף שהעיר תהיה בידיים הירדניות. למה?
תחזור עוד פעם.
אני אומר, לכאורה אני מבין מדבריך שהוא העדיף את התוכנית, את האחיזה הירדנית בעיר, ולא את הבינאום של העיר.
נכון.
למה?
למה? כי הוא הבין שאם זה יהיה בינאום, לאף אחד לא יהיה את זה, זה תהפוך להיות עיר בינלאומית, וישראל אף פעם לא תוכל לכבוש את זה מחדש. לעומת זאת, אם זה יהיה בידי הערבים, בינתיים תוכנית הבינאום תרד מסדר היום, ובבוא היום נוכל גם לשחרר את העיר העתיקה. ואכן זה קרה, ואנחנו יודעים שב-67 הוא ישר למעשה הוא דרש שני סיפוחים ישירים. אחד הוא אמר רמת הגולן, והשני, או לפני כן, סליחה, ירושלים שלא תחולק ורמת הגולן. והוא כמובן אפילו הלך עד כדי קיצוניות כזו שהוא ביקש שיפילו את חומות העיר כדי שזאת תהיה עיר אחת, כי הוא טען כל זמן שהעיר העתיקה תהיה מוקפת בחומה של שבנה אותה סולימן הגדול, ואין לו שום קדושה לחומה הזאת, הרי העיר תהיה מנותקת מהעיר. ולכן, וזה מלא שוב על כוונותיו ועל הבנתו את חשיבותה של ירושלים. עכשיו, צריכים לקחת בחשבון שב-49, יחד עם כל הצעקות, אנחנו לא יודעים, אבל היו כל הזמן תוכניות שאפילו ידידינו האוסטרלים דרשו בינאום, הגישו תוכנית שהתקבלה, והוא לא צפצף עליהם, הביא את כל המשרדי הממשלה, כולם חוץ ממשרד הביטחון, הביאו, וכולל את הכנסת וגם את בית המשפט העליון, הביאו אותם לירושלים, זאת אומרת כל המוסדות הלאומיים שהפכו אחר כך להיות מוסדות של מדינת ישראל, הוא העביר אותם לירושלים, ובכך קבע עובדה, ולמעשה זו הייתה ההחלטה המדינית הראשונה שהוא קיבל עם הקמת המדינה.
כלומר, הראייה שלו את חלוקתה של ירושלים, זאת הייתה בסך הכל מדרגה בדרך ליום יבוא ונכבוש את כולה.
נכון.
זאת אומרת, הוא לא
נכון.
ראה איזשהו אידיאל בחלוקתה של ירושלים.
לא, לא, זה היה בדיעבד, אבל הוא העדיף את זה, כמו שאני אומר, זה משפט שלמה הפוך. הוא העדיף את החצי על שלם, אבל השלם הזה יהיה בידי הקהילה הבינלאומית, בידי האום, ואז אף פעם לא נוכל לכבוש אותה. תאר לכם, אם זה היה נשאר עיר בינלאומית, אולי אפילו יכול להיות, הייתה לנו איזו גישה בחסות האום לכותל, אבל לא יותר מזה. ובזה היה נגמר הסיפור. ב-67 לא היינו יכולים לשחרר את העיר. וזה באמת ראייה לצווח לחוק, אני חושב.
הדברים האלה שאתה מציג בפנינו, הפרופסור זנדלר, הם ניתן למסמך אותם, להשעין אותם?
כן, אפשר למסמך אותם, אם תרצה, יש מסמכים שבהם הוא אומר שהוא מעביר, זה מופיע ביומן שלו, יש יומני בן גוריון, והוא, זה מדהים שאדם שהבין את החשיבות ההיסטורית, היה בזמן מלחמת השחרור, היה כל ערב, אחרי שהוא היה יום שלם של קבלת החלטות ודאגה למחסור וכל מה שקורה, והרוגים וכדומה, והספקת נשק ורכש של נשק, היה יושב בערב וכותב לעצמו את היומן, במשפטים באמת פשוטים, שאתה חושב לפעמים, כמו מנדם שכותב איזה יומן פרטי, לסון של מקולת אפילו הייתי אומר.
ושם ביומנים האלה...
ושם הופיע שהוא אומר שהטיפשים האלה שהעדיפו, הוא מכוון למועצה הלאומית הזמנית, כן, זה בעצם התחליף שלה, של הממשלה, אומר, הטיפשים האלה מעדיפים בנאום על חלוקה, והם לא מבינים את החשיבות של ירושלים, שתקבל אותו דווקא על ידי חלוקה, וזה מופיע ביומנים שלו. ואם אתה רוצה עוד הוכחות לכך, זה למשל, אחרי שהעיר העתיקה נפלה, אני חושב במאי 48, הוא לא, בוא נאמר ככה, היו יחידות שהיו צריכות להילחם בגזרת ירושלים, אבל את המפקדים המצוינים שלו, שהוא העריך, שזה היה משה דיין ויגאל אלון, הוא שלח מכאן. כן? ויש להניח שאם הוא היה רוצה לכבוש את העיר העתיקה, או פודד אחד מן השניים, הוא היה משאיר, את יגאל אלון הוא שלח לשחרר את אילת, וכן, בדרום, שזה גם היה לו משמעות אסטרטגית בשבילו, וזה משהו אחר שצריכים לדבר עליו, וגם את משה דיין הוא לא השאיר כאן, וגם היחידות שלמעשה היו צריכות לשחרר את העיר, היו יחידות של עצר ולחי. אני לא מניח שאם הוא היה מתכוון ברצינות לשחרר את העיר, הוא היה נותן את זה, עם כל אנחנו יודעים, המתח שהיה אז בין ההגנה ועצל ולחי, שהוא היה נותן, מפרגן לעצל ולחי להיות אלה ששחררו את העיר העתיקה. אז לכן, יש כל הסיבות להניח שהוא לא התכוון לזה ברצינות, ובסוף באמת, מי שניהל את המסע ומתן מול הלגיון היה משה דיין, אבל זה היה כבר לקראת סוף המלחמה. עוד הוכחה לכך, okay. אפשר לעשות שבסוף המלחמה, כאשר באמת כבר יד ישראל הייתה על העליונה, ואז הוא הכריח את עבדאללה, מלך ירדן, הסבא של
חוץ. על איזה מלחמה?
המלחמת השחרור, ב-49, בסוף, כשהתחילו המסעים מתנים, ואז הוא אילץ את עבדאללה לוותר על ואדי ערה, כן, שאנחנו יודעים מה קורה שם היום, כן, כי זה היה מבחינה חשוב אסטרטגית, חיבור בין השפלה, בין רצועת החוף והגליל, ועל זה הוא הכריח אותו ממש בסחיטה, אבל הוא לא הכריח אותו לוותר על העיר העתיקה. ובוא נאמר, אם העיר העתיקה הייתה חשובה לו, זאת אומרת, הייתה חשובה לה, אבל אם הוא היה חושב שהוא יוכל לשמור עליה, הוא היה לוחץ עליו גם על זה. הוא לא לחץ, שוב, כי הוא הבין שאם כל ירושלים תהיה בידינו, יחצו עלינו לעשות בין אום, ולא זה לא יהיה לנו כלום. ואז הוא אמר, תהיה טוב עכשיו חצי, לבנה את מערב העיר, ואכן, בוא נאמר, זה ראייה לטווח רחוק, וזה מה שקרה, 19 שנה אחרי, ובכן, עוד 149, זה בעצם 18 שנה, אחרי כן שוחררה העיר. ולכן הייתי אומר שזאת היא...
זאת התפיסה שמאחורי המציאות הזאת שהגענו.
זאת אומרת, זו הייתה תפיסה ריאל פוליטית של אדם ששוב, ריאל פוליטי, אבל גם חשיבה היסטורית, שהוא הבין מבחינת העם היהודי, כן, בלי ירושלים לא יהיה שום קשר לארץ ישראל, מבחינת העם היהודי. כן, וציונות זה ציון, זה ירושלים, והוא הבין שיש שלבים, עכשיו, שלב הזה אנחנו לבחון... נדאג לחצי העיר המערבית, וכמו שאמרתי, וגם הרבה דם נשפח על זה.
אז חלוקת העיר למען ייחודה בעתיד. הפרופסור שמואל סנדלר, נשיא מכללת אפרתה, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
כל טוב, ויום ירושלים שמח לכולנו.
גם לכם, כל טוב. על רקע העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, יוצאת תנועת התעוררות הירושלמית בקמפיין שקורא גם למשרדי הממשלה לנהוג כך, להעביר את יחידות הממשלה לבירה. אנחנו רוצים לשוחח עם יושב ראש התנועה, עופר ברקוביץ', שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
חבר מועצת העיר, מועמד מטעמה לכהונת ראש העיר, ואתה אומר לנו שאם יש לנו ספקות, הדבר הזה, המציאות הנוכחית היא בלתי חוקית בעצם.
לחלוטין בלתי חוקית. חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד ירושלים קובעים במפורש שהממשלה תשב ותפעל מירושלים. היום למעלה מ-165 יחידות ממשלתיות פועלים בניגוד לחוק ובניגוד לשתי החלטות ממשלה, ממשלת אולמרט וממשלת נתניהו, שקבעו שיש להחזיר את כל היחידות הסתוררות לירושלים, כמעט, מעט מאוד יחידות חזרו לעיר, כ-6-7 יחידות, ורובן המכריע לא חזר לעיר בעצם, ואנחנו מדברים על אובדן כלכלי עצום לבירת ישראל, אנחנו מדברים על 10,000 מקומות עבודה שהיו יכולים להיות כאן, על 400 מיליוני שקלים שיוכנסו לכלכלה המקומית, על 50 מיליוני שקלים הכנסות מארנונה לעירייה.
רגע, בוא תסביר לי שנייה, איך המיליונים האלה נכנסים? ממה הם נכנסים? זה שזה נמצא כאן בירושלים?
נכון, המחקר כלכלי שעשה משרד אורי דהן ומכון ירושלים למחקרי ישראל, מחקר התקנים מהחודש האחרון, קובעים את הסכומים הללו. אם היחידות הללו יושבות כאן בירושלים, בעצם הרבה מאוד אנשים מתוך המשרדים קונים צורכים בירושלים, הרבה מבקרים שלהם, יש הרבה מאוד ספקי משנה שעובדים עם המשרדים האלה, וכל המערכת הזאת שווה לעיר ירושלים 400 מיליון שקל בשנה שהעיר מפסידה. ממשלת ישראל, ימנית, לאומית, שמדברת לירושלים גבוהה גבוהה, את הדבר הזה לא עושה בעצם בשנים האחרונות, וזאת טעות קשה, וזה מחדל שחייבים להפסיק אותו.
החוק הזה שאתה מדבר עליו, מה, הוא מחייב ממש את כל היחידות? הרי בסך הכל של דבר, הממשלה צריכה שאנשיה יפעלו בכל רחבי הארץ. אז
אנחנו לא מדברים על השלוחות, אנחנו לא מדברים על שלוחות אזוריות. יש לכל מיני משרדי הממשלה שלוחות מוניציפליות או שלוחות אזוריות. לא הכוונה ליחידות אלו. כמובן שממשלת ישראל צריכה לשרת את כל מדינת ישראל, וכמובן שיחידות מוניציפליות הם בהחלט ראויות לשבת בערים השונות. אנחנו מדברים על יחידות ממשלתיות, שהפעילות שלהן היא לאומית וארצית. לא רק שממשלת ישראל לא מחזירה יחידות לעיר, אני יכול לתת לך דוגמאות גם ליחידות חדשות שאין להן שום סיבה לשבת מחוץ לירושלים. היחידה למלחמה ב-BDS, שמוקמת תחת המשרד לביטחון פנים מחוץ לירושלים. היחידת ישראל דיגיטלית, יחידה מאוד משמעותית, טכנולוגית חדשה, תחת המשרד לשינון חברתי, שלא נמצאת בירושלים. במשרד התחבורה, עשרות יחידות. במשרד המשפטים, במשרד החינוך, באמת עשרות דוגמאות ליחידות שחייבות לשבת כאן, וועדת חריגים כלשהי שנקבעה בהחלטת הממשלה, נותנת אישורים פיקטיביים ליציאה שלהם מירושלים, בלי סיבות טובות. הצהרות, בלי סיבות רציניות, ואנחנו מוחים על כך בכל התוקף.
מה זה? אתה לא יכול להגדיר את זה כפיקטיביים כל כך מהר. בוא תסביר לנו למה האישורים שכן ניתנים להקמה, ואנחנו לא מדברים כרגע על השערה. אתה אומר
אני
לנו
כמעט
דברים,
לא שמעתי, לא, כמעט לא שמעתי.
אתה אומר לנו בעצם אופר שיחידות, רק שנבהיר את הדבר, יחידות שמוקמות היום, לא כאלה שנמצאות כבר ממילא במקומות אחרים מחוץ לירושלים, אלא יחידות חדשות שמוקמות היום, מוקמות מחוץ לירושלים, בניגוד לחוק, ואתה אומר, האישורים שניתנים לדבר הזה הם אישורים בעייתיים. תסביר למה?
אני אומר שוב, לא שמעתי מעולם נימוק ראוי לכך שהיחידות האלה, לדוגמה השתי האלה שהזכרתי קודם לכן, יחידה למלחמה ב-BDS, או היחידה של נקראת ישראל דיגיטלית, לא שמעתי הסברים הגיוניים. ההסברים הם מאוד עמומים באוויר ולא רלוונטיים. ההסברים בעיניי הם כמעט פיקטיביים. זאת אומרת, אין סיבה אמיתית חוץ מנוחות או איזשהו רצון לחזק, לא יודע מה, חבר'ה במרכז הארץ. אני לא באמת רואה שום סיבה הגיונית לה ההחלטה הזאת, ולכן אנחנו תוקפים אותה. דרך אגב, זה לא שאנחנו תוקפים אותה שנה או שנתיים. אנחנו מדברים פה, מנהלים תכתובות עם שרי הממשלה לדורותיה, עם מנכלי המשרדים, עם יועצים משפטיים, עם מנהלת הדיור הממשלתית, שלא תאפשר יותר את הדבר הזה. והיום, בעקבות הצעדים האלה, יש איזושהי התקדמות קטנה בהחלטת הממשלה שתטיל סנקציות על יחידות שלא עוברות לירושלים, אבל אני אומר, גם עכשיו, זה רפה מדי, זה לא מספיק חזק, צריכה להיות פה תוכנית מתוקצבת על השולחן שמעלה כל שנה לפחות 10-15 יחידות לירושלים, כדי לחזק את חוסנה הכלכלי של העיר, וכדי לשמר את מעמדה כעיר הבירה של מדינת ישראל.
אתה אומר שיש כרגע התקדמות, אני לא מבין למה אתה קורא לזה התקדמות, כי סנקציה, לא מבין למה צריך להיות סנקציה, זה צריך להיות החלטה. זאת אומרת, עוברים, אורזים, יש למטה 4 מסעיות, נא להכניס בשעה 12 מחר, עד מחר את כל הארגזים, ועלינו לירושלים. זאת אומרת, למה צריך בכלל להסתפק בסנקציות?
כי עד היום, שתי החלטות ממשלה ושני חוקי יסוד, לא הצליחו לגרום ל-165 יחידות ממשלתיות ועשרות שרים שעומדים בראש המשרדים האלה להעביר אותם לירושלים. זה פשוט, זה לא הספיק עד עצם היום הזה. אני פועל גם בצירים משפטיים, גם מטעם עיריית ירושלים עם היועץ המשפטי פעלתי במשך השנתיים האחרונות, ואני בהחלט חושב שאם הדבר הזה לא ייפטר, ראוי גם להתירה לבגץ.
מה ענו לך? אתה אומר, אתה נמצא במסעים ומתנים עם שרים, מנכלים וכאלה. קיבלת איזושהי תשובה, אפילו כזאת שלא נשמעת מי יודע מה מתוחכם.
תראה, השרה רגב, לדוגמה, ביום הראשון לתפקיד שלה, העלתה את משרדה לירושלים. מהלך ראוי, וקיבלה מאיתנו את כל הפרגון ואת כל הברכה על המהלך החשוב הזה. עדיין יש תחתיה יחידות מסוימות שלא נמצאות בירושלים. הלפ"ם, יחידה משמעותית מבחינת פרסום, בהחלט יכולה לחזק תעשייה גדולה בירושלים, או יחידה לנהיגה מוטורית, או כל מיני יחידות אחרות. עונים תשובות כאלה ואחרות מתחמקות, ועד העובדים לא רוצה, אין לנו מספיק נדלן בירושלים, למרות שהממשלה עכשיו בנתה את ג'נרי 2, עומד ריק ג'נרי 2 בקירת הממשלה, ועובדי המשרדים השונים שאמורים להיכנס אליו, לא מוכנים להיכנס אליו, מאיזה סיבות, לא יודע, רוצים להיאבק את התנאים או לא יודע מה. זה פשוט אוזלת יד מה שקורה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים פה להבין שמדובר בדבר אקוטי לירושלים, לא דבר שולי, לא דבר קטן, לא דבר סמלי, דבר אקוטי. ואנחנו חייבים לדרוש את זה מהשרים שלנו, מהממשלה שלנו, בטח אם אנחנו דורשים את זה מהקהילה הבינלאומית שתעביר לכאן את השגרירויות האחרות.
ואתה אומר לנו, אם הדבר הזה לא יקרה בפועל, גם האופציה של בג"ץ נמצאת על השולחן.
לחלוטין כן.
טוב, אנחנו נראה לאן הדברים הללו מתקדמים. אופיר ברקוביץ', יושב ראש תנועת התעוררות בירושלים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, וחג ירושלים שמח, יש גם הרבה דברים טובים שקורים היום ביום ירושלים, העברת השגרירות, אירוויזיון שנה הבאה בירושלים, אז אנחנו גם חוגגים ולא רק מתלוננים, אבל יש גם מה לתקן ויש מה לעבוד.
תודה רבה, כל טוב.
גם לך.
שלום. ארגון בסיס חוקי שעוסק בקביעת חוקיות ריבונותה של ישראל ביהודה ושומרון במשפט הבינלאומי, קורא לאיחודן של תוכניות הריבונות השונות לתוכנית אחת שתהפוך להצעתו המדינית הראשונה והסדורה של הימין. אנחנו רוצים לדבר על הרעיון הזה, איתנו מצאת על קו הטלפון, דוברת הארגון, שלומית גולדינה לוי, שלום לך.
בוקר טוב שמעון, אני רק רוצה להדגיש שזה לא, אנחנו מדברים לאו דווקא על ריבונות, אלא על החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון.
תסבירי את ההבדל לאזרח הפשוט.
לאזרח הפשוט, תראה, ריבונות זה דבר שגם מבחינה משפטית הוא יותר מורכב. החלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון, בעצם היום כל החוקים ביהודה ושומרון חלים רק על ידי חתימת צו אלוף, בגלל שזה מוגדר שטח צבאי. אנחנו מבקשים בעצם לעשות משהו שבאמת שרת המשפטים עכשיו איילת שקד מקדמת בצורה נהדרת, להכיל בעצם סימולטנית כל חוק שחל בתל אביב יחול לתוך העניין גם באריאל. Okay, באופן אוטומטי, בלי תיווך צבאי.
זה ההבדל העקרוני בין החלת ריבונות להחלת החוקים.
וכבר מכאן, זה בעיקר באמת משמעותי בינלאומי.
וכבר מכאן מתעוררת המחלוקת הראשונה שאתם מנסים איכשהו לגשר עליה.
נכון.
כי יש הרבה מאוד שקוראים להחלת ריבונות משמעותית, ולא להסתפק בכל מיני מהלכים שבאמצע. ויש מי שאומר, בוא נסתפק בהחלת החוקים, כי כל השאר, כל מה שיותר מזה יהיה מסובך מדי בזירה המדינית. אז איך אתם מתכוונים לגשר על מחלוקת כזו?
אז אנחנו באמת יצאנו עכשיו בקריאה לכל חברי הכנסת שהנושא חשוב להם, ושכבר עומלים על תוכניות כאלו, אם זה תוכניות חדשות, אם זה תוכניות ותיקות יותר, לשבת ביחד ולמצוא איזושהי דרך כן לגשר על הפערים שבסופו של דבר הם לא כל כך גדולים, כי המטרה היא אותה מטרה. ובעצם התחושה שלנו היא שזה שאין לימין תוכנית מדינית מסודרת וברורה וקליטה פוגע בנו. הכוונה היא שלמשל, אם אנחנו מדברים על תוכניות של השמאל, אז יש כל מיני תוכניות בשוליים, אבל התוכנית המאוד מאוד מרכזית, שגם קידמו אותה במשך שנים, זה כל נושא שתי המדינות. הם קוראים לזה פתרון שתי המדינות, אנחנו לא רואים בזה פתרון, אלא בדיוק להפך, אבל אנחנו רואים, באמת קידמו את זה דרך אוסלו, ועד היום אנחנו נהנים בברכאות מהפירות של התוכנית הזו בצורת אזורי A, B ו-C, ומשטרה פלסטינית והכל. ולימין, בינתיים הימין קצת נרדם בשמירה. זאת אומרת, זה לא מספיק להגיד מה לא, איזה תוכנית לא לבצע, אלא צריך להגיד מה כן. ופה באמת בשנים האחרונות, לשמחתנו הרבה, יש באמת ככה התעוררות, אנחנו רואים כל מיני סוגים של תוכניות. העניין הוא שכל תוכנית באמת היא תוכנית פרטית של חבר כנסת. ואנחנו החלטנו עכשיו לצאת ככה בקריאה, בפנייה, כתבנו מכתב לכל חברי הכנסת שכן הוציאו תוכניות, וביקשנו מהם באמת לשבת ביחד סביב שולחן אחד ולמצוא איזושהי דרך להוציא תוכנית אחת שכולם יכולים לעמוד מאחוריה.
אולי חברי הכנסת יאמרו לך, יאמרו לכם, לאנשי הארגון, אנחנו יודעים שיש בינינו מחלוקות, אנחנו לא רוצים להעצים אותם, לא לחדד אותם, לא להדגיש אותם, לא לשים את המחלוקות כרגע על השולחן. המטרה שלנו היא להסיר מסדר היום את רעיון שתי המדינות, ומכיוון שכך אנחנו נותנים משהו כללי, וכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוכו, ואולי ככה אפילו יצטרפו אלינו אנשי שמאל מאלף בית יהושע, כמו מה שקורה, ועד אנשי שמאל מרכז מתונים יותר, שאומרו, אוקיי, לא מדובר במשהו קיצוני, סערורי ועזוי, אני יכול להתחבר אליי.
כן, העניין הוא שעדיין צריך תוכנית אחת. היום יש, לפחות שיש תוכניות שאנחנו מכירים, מצד ימין, מצד חברי כנסת מימין, ואנחנו פשוט מרגישים שיש לנו עכשיו חלון הזדמנויות נדיר, עם ממשל טראמפ, שהוא הממשל, אני חושבת, האוהד ביותר שהיה לישראל בארצות הברית, מאז הקמת מדינת ישראל. אנחנו רואים את זה עם העברת השגרירות לירושלים, אנחנו רואים את זה עם עוד הרבה דברים. חברי קונגרס אומרים לנו, לא רק רפובליקאים, גם דמוקרטים, אומרים לנו, אנחנו מוכנים לעשות מה שטוב בשביל ישראל, אבל מה אתם רוצים? אוקיי? גם טראמפ אומר את זה. זאת אומרת, טראמפ מציע עד חצי המלכות, אנחנו רק צריכים לקבל, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים, אנחנו צריכים להגיד לממשל האמריקאי מה טוב לישראל, כי הממשל האמריקאי כמה שהוא רוצה לעזור לישראל לא תמיד יודע מה נכון לנו ומה טוב לנו. ולכן זה שאנחנו לא מציעים תוכנית איזושהי משנה סדורה, בסופו של דבר פוגע בישראל, פוגע בשומרון, ואנחנו צריכים לנצל את שעת הכושר הזאת, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. יותר מזה, לראשונה ב-2016, המפלגה הרפובליקאית הסירה מהמצע שלה את הסעיף שמדבר על פתרון שתי מדינות, כתנאי לסיום הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. אני חושבת שדבר מדהים כזה אנחנו לא ראינו מאז שנות ה-90, וכן, אנחנו צריכים לנצל את זה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו כן מגיעים לאיזשהו פתרון מדיני.
אמרת, שלומית, שש תוכניות יש לימין, תני לנו את השלוש המובילות.
תראה, יש התוכנית, אני חושבת, המוכרת ביותר היא התוכנית של נפתלי בנט, השר נפתלי בנט, לסיפוח אזורי C. הוא בעצם מדבר על תוכנית שבה אנחנו הרי כבר מדברים על יהודה ושומרון שהיא בעצם למעשה מחולקת בעקבות הסכמי אוסלו, היא מחולקת לאזורי A, B ו-C, לא ניכנס כרגע להבדלים, אבל A ו-B בגדול זה בשליטה פלסטינית, C זה בשליטה ישראלית בגדול, והוא מדבר על לספח את אזורי C שבהם חיים כל הישראלים שחיים מעבר לקו הירוק, זה מדבר גם על לספח כמות מסוימת של פלסטינים, יש קצת ויכוח על כמה זה יוצא בדיוק, אם זה 10,000 או קצת יותר, והוא אומר ככה, אנחנו מספחים את אזורי C, וכל השאר זה בעצם טריטוריה פלסטינית.
הוא לא אומר ככה, הוא אומר כל השאר זה דבר שנתון, יהיה נתון לדיונים בהמשך, אני כרגע לא רוצה לקבע שום דבר כאזור פלסטיני, אני לא...
נכון, לא, משאירים את המצב על כנו.
חשוב לא לומר את הדבר כדי שלא ייראה שהוא מסכים למדינה פלסטינית על שאר השטח, הוא אומר את זה למשל לטווח רחוק, אבל מה שברור כרגע שבידינו, אנחנו נקבע את מה שבידינו.
נכון, קודם כל לקבע את מה שבידינו, אבל מה שבידם כרגע, אתה יודע, אם זה רמאללה או יריחו, לא משנה, זה כרגע נשאר בידיהם, ובעצם זה לקבע את המצב הקיים, למרות שאנחנו לא אומרים את זה בריש גלי.
תוכנית נוספת?
אני חושבת שתוכנית אולי הכי שונה והכי רחוקה ממנו, זה התוכנית של חבר הכנסת גליק, יהודה גליק מהליכוד, שבעצם מדבר על פדרציות. קצת כמו מה שיש בשוויץ, שיש קנטונים, אז הוא מדבר על זה שכל אזור בישראל, אנחנו בכלל לא מסתכלים על הקו הירוק בפונקציה, כל אזור בישראל בוחר לעצמו ממשל, ובתוכו יש התנהלות טריטוריאלית משלו, איפה שיש יותר יהודים, נניח אם זה אזור מעלה אדומים, אז יהיה מחוז בשליטה של מושל ישראלי, אם זה אזור שיש בו יותר לא יהודים, אז כנראה המושל יהיה לא יהודי, אבל הוא מדבר על איזשהו מצב ככה יותר אוטופי של שלום, כולל למשל ואדי ערה, כן, שהוא ברובו ערבי, ולכן כנראה המושל שם יהיה ערבי. באמצע יש באמת ככה עוד מגוון של תוכניות, יש תוכנית לסמוטריץ', יש תוכניות שהן באמת פחות או יותר מציגות רעיונות.
מה התוכנית שלכם, של הארגון שלכם? מה אתם הייתם רוצים לראות כתוכנית המובילה?
אנחנו, מבחינתנו, אנחנו רוצים שתהיה תוכנית מובילה אחת, מה שחברי הכנסת מובילים, מה שהם בוחרים. אנחנו כן היינו רוצים לראות את החוק הישראלי חל ביהודה ושומרון. מעבר לזה, אנחנו לא ארגון פוליטי במובן הזה שאנחנו באמת לא באים להציע לחברי הכנסת תוכניות מדיניות. אנחנו כן באים
אתם כן ארגון פוליטי, כי אתם בוחרים בצד מאוד מאוד ברור, והוא הצד הימני של המפה הפוליטי. זאת אומרת, ההגדרה של הפוליטי לא בדיוק מתאימה כאן.
אנחנו ככה, אתה יודע, זה נכון שאנחנו באמת, העמדות שאנחנו לא מסתירים את זה, שאנחנו לא אנשי שמאל במובן המוכר של המילה, אבל אנחנו גם לא דוחפים למשהו אחד ספציפי. זאת אומרת, למשל, אנחנו לא דוחפים להחלת ריבונות. אבל החוק הישראלי, זה שהוא לא חל ביהודה ושומרון, זה, אתה יודע, זה הרבה מעבר לעניין מדיני.
מה רע? את מזכירה, זה כבר פעם שנייה שאפשר לשמוע רמיזות מדברייך. לשלילה של המהלך הזה של החלת ריבונות, וכרגע מדובר על החלת החוק. הסברת לנו את ההבדל.
אנחנו לא שוללים,
מה הבעייתיות בעיניכם בהחלת ריבונות?
אני מבחינה בינלאומית, ברגע שאתה מכיל ריבונות על שטח שהוא מה שנקרא שנוי במחלוקת, זה קצת יותר מורכב מאשר החלת החוק הישראלי. אז אנחנו באמת לא, אין לנו עניין לייצר איזושהי מורכבות שכרגע היא אולי עדיין טיפה מוקדמת, מורכבות בינלאומית, משפטית, אני מתכוונת. אנחנו כן פועלים כדי קודם כל להכיל את החוק הישראלי, ואחר כך משם מה שנקרא להתקדם אל עבר תוכנית, תוכנית אחת ברורה. וזאת גם המטרה של הארגון שלנו. זה לא שאנחנו חלילה נגד חלק ריבונות, אני בעצמי חיה מעבר לקו הירוק, בשומרון.
כן, אבל
המנדט שלנו,
בעצם באמירה הזאת, המשפטים האחרונים שאת אומרת, קודם כל להכיל את החוק ואחר כך להכיל ריבונות, המהלך הזה הוא תפיסה מאוד מאוד מסודרת, הוא אחת מהתוכניות שקיימות, ויש לזה היגיון, וגם לתפיסות האחרות יש היגיון, וההיגיון של ההליכה כמעט, צעד אחרי צעד, שוב, זאת אמירה שאי אפשר לבטל אותה באיזשהו שיח בשולחן עגול עם עוד כמה חברי כנסת. אולי יש מקום באמת לתת גם את התוכנית הזאת בפני הציבור, וגם את התוכנית האחרת היותר קיצונית, גם את התוכנית של מוטי קדר עם שבע הנסיכויות שהוא מציע, כל אחד ואחד יציע את ההצעות שלו. אולי יש לזה מקום, כי לכל אחד באמת יש היגיון.
נכון, אבל בסופו של דבר, ג'ף דאובי, יושב ראש הארגון שלנו, מגיע בערך כל חצי שנה לקונגרס לפגישות. ובמסע האחרון שלו הוא הגיע ובאמת הציג כמה תוכניות מדיניות של חברי כנסת. ובמקום באמת לראות, כמו שאתה אומר, את המגוון של התוכניות, ושחברי הקונגרס רק יוכלו, אתה יודע, רק לבחור מה שנקרא, כולם אמרו לו, למה יש לכם כל כך הרבה תוכניות? למה, אתה יודע, במקום לסדר, זה רק בלבל. והם אמרו לו, אנחנו לא מבינים מה ישראל רוצה, תסביר לנו מה ישראל רוצה. אז באמת הוא ניסה להסביר להם שאצלנו יש באמת מפלגות שונות ודעות שונות, וכל אחד באמת מהמקום שלו מנסה, כמו שאתה גם אומר, לעשות טוב ולפתור את זה בדרך שלו. מבחינתם זה לא יתקבל טוב. הם באמת לא הבינו מה אנחנו רוצים.
אז בעצם מה כך שבאותו שולחן עגול שאתם מציעים, לשבת בו אותם חברי כנסת שמציעים הצעות, יכולים כרגע חברי הכנסת להגיע למסקנה שבשלב הזה, נאמר, לחמש שנים הקרובות, לחומש הבא, נציע הצעת ביניים כזאת או אחרת, לאחר מכן נתקדם הלאה, במידה והדבר הזה יצלח אל תוכנית המלאה יותר.
זאת בהחלט אפשרות, אבל שוב, אנחנו לא נבחרי ציבור, ואנחנו לא מתיימרים לקבוע עבור הציבור, בוודאי לא עבור חברי הכנסת, מה התוכנית שהם רוצים לקדם. אנחנו רק כן אומרים, חבר'ה שבו, יש כאן שעת רצון, ויש כאן חלון הזדמנויות, שאנחנו לא יודעים כמה זמן החלון הזה יישאר פתוח, והאם הוא יישאר בכלל, ולכן צריך כאן להזדרז ולקדם. כל התוכניות האלה הן נהדרות, לכל אחת יש את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה, ויש כאן קואליציה חזקה. שבו ביחד, תגבשו תוכנית מדינית אחת שכולכם יכולים לעמוד מאחוריה, ואותה נציע, ואיתה נתקדם.
יפה. טוב, נראה לי שהדיון הפנימי הימני הזה עוד יימשך בתקופה הקרובה, אבל נראה מה יגיבו אותם חברי כנסת שיקבלו את המכתב הזה שלכם. שלומית גולדין הלוי, דוברת בסיס חוקי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, שמעון, להיכת.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, דוקטור אורי מילשטיין, הפרופסור שמואל סנדלר, לשלומית גולדין הלוי, לאופר ברקוביץ' לכם על ההאזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, חג ירושלים שמח, להשתמע.